אני עושה את תקציר שני השיעורים הקודמים למי שפספסה. אנחנו שאלנו את עצמנו ממש בשתי מילים, מדוע הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה את תהליך הגאולה דרך דור שלא שומר תורה ומצוות. זה מאוד הטריד אותנו והפריע לנו, ולכן החלטנו להתעמק שנייה במה זה בכלל הכפירה, במה הנזקים שלה. זה דיברנו שיעור שעבר, ואז התחלנו, את צריכה להשלים את שיעור שעבר, אני לא נעים לי להגיד את זה שוב מפאת מי שכן הייתה, אבל אני אגיד את זה במילה אחת, שבעצם אדם שהוא כופר בגלל שהאמונה בהשם, השם הוא הנקודה שמחיה את המציאות, הוא חי בעצם בשקר. כי מצד אחד האלוקאי נשמה שנתת בי טהוראי, נכון? זה חלק ממנו, זה ממש חלק מהשם, וזה בתוכי. והאדם אומר לעצמו אין אלוהים, אז הוא כל עצמן נמצא בפער, שממש של שקר פנימי. וכשהעולם נמצא במקום של שקר פנימי, הוא נמצא במקום שמביא אותו ל... דיברנו פה, ממש תודה רבה. כן.
מה זאת אומרת שאמרת בשקר פנימי?
שיש בך חלק מהשם, ואתה כופר בהשם. אז איך האדם יכול לחיות עם זה ביחד? ואני כופר בהשם, לא אני באופן אישי, אבל מי ש...
אז אתה מכיר
שקר עצמך. כן. וזה מביא את העולם... מה? כן, כן, אני מדלגת, רק היא שאלה, אז אני עניתי לה, אי אפשר ברגע אחד, דיברנו על זה שיעור שלם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
אמן.
ואז שאלנו למה? אז אם הכפירה היא כל כך גרועה, שהיא גורמת לאדם לחיות בשקר, לעולם הזה להיות בלי דין ודיין, ממקום של מקריות וערס מוסרי, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? עוד יותר היה לנו קשה, אלן מאור. עוד יותר היה... רק אני, הנה מאור, אלן. אז למה? בסדר? ואז התחלנו לקרוא פסקה מאורות התחייה, ואמרנו ממש אני אקרא את המשפט הראשון ונסביר אותו בקצרה לטובת מי שהצטרפה אלינו היום, ואז נמשיך. השיגים שבהבנת האלוקות, העירה האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיה המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. בעצם הסברנו, סליחה ממי שהייתה שוב, מה זה סיגים? הסברנו שזה ממש כמו בתכשיט מזהב, שמתכת, זהב היא מתכת רכה, ולכן אי אפשר להכין ממנה תכשיט שהוא רק מזהב טהור, זה יהפוך להיות כזה כמו פלסטלינה. ולכן מערבבים עם זה כל מיני סוגים של מתכות כדי שזה יהיה יותר חזק ויוכל לתפוס צורה. והסברנו שבהתפתחות הרוחנית של האדם וגם בהתפתחות הרוחנית של האומה יש מושגים רוחניים שאנחנו חייבים בהתחלה לערבב אותם עם מושגים בוסריים של אמונה. נתנו דוגמה שהשיגים ש... זה הרב נותן דוגמה. השיגים שבהבנת האלוקות, אמרנו במורה נבוכים יש ממש חלק שלם שמדבר על כל הביטויים בתורה שמשתמשים, שמענישים לנו את הקדוש ברוך הוא, בסדר? יד השם הויה במקנה פרעו. להשם לא הייתה יד, נכון? לדמיין את זה שלהשם הייתה יד, זה אפילו אסור, נכון? זאת הגשמת האלוקות. אז למה התורה בעצמה כותבת את זה? כי כשאנחנו צעירים, ממש ילדים, נתנו לפה הרבה דוגמאות וסיפורים, כשאנחנו ממש ילדים, אם אנחנו ננסה לדמיין את השם בתור איזשהו יצור מופשט כזה, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, זה יגרום לנו לא להאמין בו. זה ירחיק אותנו מהאמונה בהשם. לכן התורה היא בונה בנו את האמונה, את הבנת האלוקות, בנדבחים כאלה שהם ממש קומה מעל קומה. בהתחלה היא באמת מגשימה לנו את השם. דיברנו אפילו על, ציטטנו את הרב צייטלין שממש מדבר על זה, שלפעמים בחודש אלול אנחנו מדמיינים את השם, עוברים לפניו כבני מרום. זה נותן לנו איזה ציור כזה של הקדוש ברוך הוא, כמו איזה שופט בדין. והאדם ממש, אנשים מבוגרים לפעמים מסתובבים בתחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא מין איזה שופט קפדן כזה שבודק אחרייך כל דבר שאת עושה. נטלת ידיים? רגע, חיסית עד שורש כף היד? לא חיסית, יש איזה חלק בכף היד שלך שלא נרטב במים, תתלי ידיים מהר עוד הפעם. ממש נותן תחושה כזאת של רדיפה, של הקפדה מאוד מאוד סוגרת וחונקת. במקום שהיא תבנה בנו יראת שמיים, היא בונה בנו מרחק לא טוב מהקדוש ברוך הוא. כל הטוב, וגם הוא מביא לנו פה היראה, האמונה, דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו כאילו בעולם, בגלות לדוגמה, היה נחשב מי זה אדם מאמין, אדם סגפן כזה, שמצטער, שהוא מאוד עני, שהוא מוסר את הנפש שלו לגמרי על התורה, זה כמו שאתם מכירות את זה, יש לו זקן, הוא רב, שמעתם את המשפט הזה פעם? נכון? רגע, רב, זקן, זה מלמד על משהו? לא. זה יפה, זה, יש, זה, האמת שזה כן מלמד על משהו, אבל לא כל מי שהוא זקן לא כל מי שהוא זקן. לא כל מי שיש לו זקן, זה מראה משהו על עירת שמיים שלו, זה לא מה עירת שמיים. אבל כן יש בנו תפיסות אמוניות בוסריות, שאני חשוב לי להגיד את זה, שיש להם תפקיד. בלעדיהם ילד לא יכול להתפתח ליצור מאמין. הוא חייב בהתחלה לתפוס את הקדוש ברוך הוא בתור דבר מוחשי, שאפשר לדבר איתו, שאפשר להתפלל אליו, שאפשר, שיש לך איתו איזשהו שיח. ממש, נראה לי, אמרתי לכם, לא זוכרת כבר, דוסי על הדסה. כן, אני אספר לכם הרבה סיפורים על הילדים החמודים שלי. כי זה ממש, רואים את זה בעין, איך ילד, תחשבו גם על עצמכם אפילו, חייב את התפיסות הגשמיות האלה כדי להאמין בריבונו של עולם. אבל אז מה קורה? הילד הזה גדל, נכון? אם אני אחזיק, למה אתם באות למדרשה? לא כי הייתם בורות ועמי ארצות עד שנהייתם בנות 19 והגעתם לכאן. בטח שלא. יש לכם המון תפיסות רוחניות שמלוות אתכם לאורך החיים, והם חלק מכן. אלא מה? שהם הרבה פעמים, יש בהם הרבה סיגים, ועכשיו כשאני גדלה, והאתגרים של החיים הם גדלים והם עמוקים יותר, אני רוצה לעדן את התפיסות האמוניות שלי, לדייק אותם, להתאים אותם לגיל שלי, למקום ההתפתחותי שבו אני נמצאת. אותו דבר באומה. זה מה שהרב אומר לנו. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אז אם אמרנו שאצל אדם זה מהילדות לבגרות, אני צריכה להוציא את השיגים מהתפיסות האמוניות שלי ולהפוך אותם להיות משהו יותר בוגר, יותר עמוק. מה השלבים באומה? זה לא ילדות ובגרות, אלא מה? לא בדיוק. מה? כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, איזה תקופה זאת? מה? אז לפני, נכון? מה זה שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה, נכון, בכל הדברים האלה שכתבו על הרב ולדמן, אז מה שהכי ריגש אותי, היו הרבה דברים שריגשו אותי. נעמה אמרה לי שהיא קראה לכם את זה, לא? שלחה לכם? אז בנות כתבו שכשהרב ולדמן היה קורא את הרב קוק, פתאום כולם הבינו את מה שהרב קוק כותב, כי הוא הקריא את זה, אז אני לא יודעת לעשות את זה, לצערי. אבל ננסה על זה, אז זה כזה היה, זה ריגש אותי, זה היה כתוב פשוט בכל כך הרבה דברים שבוגרות כתבו. נכון, אבל מה זה? כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה. אני מזכירה לכם את ההקדמה, המחורה אמרה שיש לה רק לדף של ההקדמה, אז היא יכולה לפתוח, סתם. מי שזוכרת, ממש בדף הראשון שלמדנו ביחד, דיברנו על ההבדל בין תורת חוץ לארץ, בין תורת הגלות לתורת ארץ ישראל. ואמרנו שבגלות המוקד של עבודת השם היה מועה. אני, הפרט. בסדר? זה היה המוקד של עבודה. אני. אני צרפתית, אני בעצם מדברת צרפתית, סתם לא. הלוואי, שהייתי יודעת שפות. אני לא. זה התברי. בסדר? המוקד של עבודת השם היה הפרט. זה מה שעמד במרכז של ההתקדמות. דרך אגב, החסידות היא דבר נפלא ומהמם, אבל זה מה שהיא עוזרת, נכון, לאדם לעשות, להתקרב לי, לפרט, להשם. עבודת המוסר, אותו דבר. זה היה המוקד. מה קורה לאומה כשהיא חוזרת לארץ ישראל? מי במרכז של עבודת השם? האומה, בדיוק. הכלל, זה מה שהתרת אמרה. כשיש מדינה, ומי שתרענן את זיכרונה מכל הדוגמאות שהבאנו, מהדבר הכי קטן למה עושים כשיש פיגועים, לדבר הכי עונתי, איך מתכוננים לסופה כרמל ואיך דואגים לכל הקשישים, לכל הנכים, לכל האנשים שאין להם דרך לדאוג לעצמם. בסדר? כל דבר הוא הופך להיות עניין לאומי. צריך להתכונן אליו. צריך שתהיה לנו משנה סדורה איך אנחנו פונים אליו. אז מה הרב אומר לנו? כל זמן שעם ישראל בגלות, השיגים, התפיסות האמוניות הבוסריות, אין ההזק שלהם ניכר. מה זה הזק? נזק. הנזק של התפיסות האמוניות הבוסריות האלה הוא לא כל כך חמור. אפשר לחיות עם זה. זה שאני חושבת שהקדוש ברוך הוא איזה סבא כזה טוב וחמוד, ואני יותר חושבת שהוא כזה דובי כזה שאני אוכל להתרפק עליו כשעצוב לי, בסדר. או מישהי אחרת חושבת שהוא איזה מרגל שעוקב אחריה ובודק מה היא לא עושה טוב, גם בסדר. היא תחיה עם זה, היא תתפתח עם זה. אבל כשאומה כאומה, התפיסות האמוניות שלה הן בוסריות, והן לא מתפתחות להיות בגודל של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז מתחילות הבעיות. אבל, כיוון שהגיע הזמן, ואנחנו חווים את הבעיות, נכון? רואים אותם, מה זה חינוך, מה זה משפחה, מה זה כלכלה, מה זה צבא, מה זה דמוקרטיה, מה זה עם ומדינה, דת ומדינה, סליחה, מה הקשר בין אחד לשני, מה עושים עם עובדים זרים שמסתננים לפה מאריתריאה, והדוגמאות מפה עד לא נלולו, כן. חינוך? מה לומדים במערכת החינוך? הכי כללי, אם תלמדי אנטיגונה בספרות, בסדר, לבגרות, או תלמדי, מה לומדים במוסדות של דוסים? גם תהילה זה מעניין. אה? באמת? אוי ואבוי, לי. זה כינורו של צ'חוב, של רוטשילד, כן, זה של זה, התבלבלתי. בסדר? מה זה החינוך? חינוך זה גדעון סער, לא גדעון סער החליט את זה, מישהו לפניו, לא זוכרת, שכל תלמיד במדינת ישראל זה לא עבד, צריך להגיע למערת המכפלה, טוב? האם בגרות בתנ״ך, בגרות להכיר את מחשבת ישראל, להכיר זה דבר בסיסי שאתה לומד, היסטוריה, את יודעת כמה ספרי היסטוריה שלומדים בתיכונים ובבתי ספר, קוראים למלחמת השחרור, מלחמת 1948, כי סליחה, את לא שחררת את ארץ ישראל, את כבשת אותה. זה דקויות, בשיח, כאילו בהיסטוריונים החדשים, זה תחום ממש כאילו, שלא תחשבו שהפוסט מודרניזם משפיע רק על ערכי המשפחה, הוא משפיע על כל דבר, זה ממש משפיע באופן ישיר על הזיקה שלנו לארץ ישראל. איפה הייתי? שמעתי שיעור של הרב זמיר ביום שישי, סתם כששתפנו את הבית. אז ממש הוא אמר, יש ספרי לימוד שבבעיות בחשבון, אחמד ומשה נסעו לטיול. בסדר? חינוך. זה לא סוגיה פרטית. מה, הוא ממש אמר, איך אחר כך אנחנו רוצים? שלא תהיה התבוללות ונישואי תערובת. אם היא בעיה בחשבון בכיתה ב', אחמד נוסע עם משה, מה רע? אחלה. מה? בסדר? אז חינוך זה סוגיה הכי לאומית. בגלל זה במשך שנים, דרך אגב, המפדל, לא משנה, גלגולי המפלגה, העתיק של החינוך, זה היה להם, הם אמרו לכולנו כלום, לא נהיה שרי כלום, רק נהיה שר החינוך, כדי להשפיע על כל התפיסות האלה. אז בואו.
שהאומה כאילו בארץ ישראל, אבל עדיין אנחנו בתפיסות אמוניות
נוסויות. בדיוק, זה מה שקורה לנו.
לא, אבל זה כאילו, זה מאוד לגיטימי.
בטח, בגלל שכשאנחנו יוצאים מהגלות, לכן זה עכשיו הרב הסביר לנו למה מגיעה הכפירה. אומר לנו, יצאנו מהגלות, לא קיבלנו כל אחד עכשיו פולדר, עם כל התשובות לכל הבניית התפיסות האמונה הבוגרות, המתפתחות אל הגאולה, הכנסנו, השתדרגנו ועלינו לארץ ישראל. לא, זה תהליך ארוך שזה הצורך בלימוד אמונה. בשביל זה המהפכה שהרב קוק עשה היא בדיוק פה. שאנחנו לא רק לומדים גמרא של דלת אמות של הלכה, מה שלמדנו בגלות ובנה אותנו והחזיק אותנו, כי עבודת השם של הפרט זה הספיק לה. עכשיו אנחנו חייבים להתפתח שהתפיסות האמוניות שלנו יהיו רחבות, עמוקות, בהירות, רלוונטיות לכל סוגיה וסוגיה, אבל לא עכשיו מישהו שואל אותך שאלה, את עונה לו במשך שבוע. את עונה תשובה קולעת, מדויקת, שמעוררת את הרצון, פותחת אופקים רחבים בנפש. זה קשה, בסדר, אנחנו בתוך התהליך הזה. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים. ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה, וואי איזה משפט ארוך זה, וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. מה הרב אומר לנו עכשיו? כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא. זוכרות, ביתה, אחישנה, יגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן. יש איזשהו מהלך אלוקי של ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא שם מדליק את האש על העולם, על הסיר הזה, ואומר אני מחכה, תחזרו בתשובה. תקדימו את הגאולה. לא תחזרו בתשובה, יש רגע שהתהליך הזה יזוז, גם אם תהיו מוכנים אליו, וגם אם לא תהיו מוכנים אליו. התהליך הזה כבר זז, כן? הרצל וכל ההתעוררות של הקונגרס של התנועה הציונית, זה כבר קרה.
אנחנו... זה לא פעם משפטת?
אנחנו לא, הפעולה, הכוונה הייתה שאנחנו נחזור לארץ ישראל ברוח של קדושה. לא שהקדוש ברוך הוא יניע אותנו בדרכים שהן מורכבות, כמו שאנחנו חווים אותן.
מה זה יהיה? אתה חושב
שמורכבות? בטח, כן.
אבל גם
הייתה התעוררות, אבל היא לא הייתה, זה מה שדיברנו הרבה בהקדמה, שכל ההתעוררות של הרב קלישר, הרב אלקלעי, הרב ריינס, תעליית תלמידי הגר"א, בילו וזה, זה לא תפס להיות משהו של המונים, הם לא הצליחו לבד להקים מדינה, מה לעשות? מי שהצליח בסוף להקים אותה זה הציבור החילוני שבא לכאן, עם התנועה הציונית, בסדר? זה הביתה, זה גם ביתה באמת עם פת. הקדוש ברוך הוא בועט אותנו, תרצו, לא תרצו, יש תהליכים, שהקדוש ברוך הוא מצמיח אותם, ברור שבני אדם עשו את זה, בסדר? הוא לא הביא לנו את בית המקדש בנוי מאש כמאמר אברהם פריד. ברור שבני אדם מפעילים את זה, אבל זה לא בדרך המתוקנת שהיינו רוצים שזה ייראה בה. כמו שאמרנו פה הרבה פעמים, אנחנו בסוף אוכלים את את המורכבויות של זה עד היום, שמדינת ישראל היא מדינה חילונית, היא לא מדינה דתית. לא קרובים, למה את אומרת עלינו כך?
לא.
מתקרבים.
בעזרת השם?
א', המדינה עברה הרבה מאוד מאוד התפתחויות עוד לפני קום המדינה, ב-73 השנים שהיא קיימת, ברוך השם, אנחנו כבר לא מה שהיה בהתחלה, יש המון התקדמות, תראי כמה ישיבות יש, כמה מקומות של תורה.
לא, אני מתכוונת שיש, אבל כבר המדינה היא הולכת לאורך הכל, השאלה אם אנחנו מניעים או שאתה לא
שבור מניעים? אנחנו פועלים עם אלה. הקדוש ברוך הוא תמיד מניע. אנחנו משתדלים לעשות איתו את מה שצריך, להצטרף אליו. גם כשזה בא בדרך של קודש, זה הקדוש ברוך הוא מניע. פשוט אני חושבת שהבירור הזה של בעיתה אחישנה, זה זכו אחישנה. היא תהיה יותר קלה, היא תהיה יותר... אם אנחנו נבוא עם הקדוש ברוך הוא ברוח של קודש, ברוח שמפעילה את זה באמת למקום הנכון, זה יהיה דילוג כזה, בסדר? יהיה יותר קל לעשות את הדברים. לצערנו, עם ישראל לא נמצא במקום הזה, אבל זה לא אומר שלא תהיה גאולה. הקדוש ברוך הוא יעשה את זה אם נהיה איתו ואם נהיה...
לא, זה מה שאני שואלת. כרגע אנחנו בשלב
שהקדוש ברוך הוא עושה את זה ולא אנחנו... זה מה שאני אומרת, השלב שבו אנחנו נמצאים הוא מורכב משני הצדדים האלה. גם יש הרבה אנשים של תורה, אווירת שמיים, שפועלים ומפעילים את הגאולה. ויש הרבה אנשים לצערנו שהם עוד רחוקים מזה, גם בארץ ישראל וגם בגלות. מה? אני לא ספרתי. לא יודעת מה נמצא אצל כל אחד בלב, אני לא יודעת. ציטטתי פה את הרב חגי לונדין, שאמר שרוב עם ישראל היושב בארצו הם מסורתיים. מה את קוראת לזה רוב? מי ש... לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא נמצאת בתוך הלב של אנשים לדעת איפה הם נמצאים. אנחנו כן יודעים זה בוודאות שאנחנו בדרך לגמרי ובתוכה, וממש לא בהתחלה שלה, ואנחנו על זה, כאילו. ועכשיו, כל דבר שאנחנו נעשה הוא בוודאי... זה הבחירה שלנו, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, נכון ככה כתוב, שבגאולה תהיה בת קול מפוצצת מראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. אני מקווה שיקראו לי גם, שנצליח לפעול עם אל ולקדם את התהליכים האלה. זה הבחירה שלנו, אז לא ייטול את שכרו. תבעס, גמרי.
אין
שכר? על זה לא. לא יודעת, לא בקיאה בענייני שכר ועונש. אבל אני חושבת שהנקודה היא שיש לך מה לעשות. עכשיו, כל אחת מאיתנו יש מה לעשות. מה הרב אומר לנו? עכשיו, מה? מה צריך לעשות בשביל שתהיה גאולה? קודם כל ללמוד הרבה תורה. ככל שאנחנו נהיה יותר... מה את עושה עכשיו? כל החיים את לומדת תורה, מאמי. לא לומדת גמרא אולי, אבל התורה שמה שאת לומדת שתחי... שעמוד השדרה האמוני שלך יהיה ברור ויציב ויקרין החוצה, את זה כל החיים את לומדת. זה לא משהו שנגמר בשנת מדרשה, לגמרי לא. האתגרים בחיים משתנים, וגם הלימוד תורה שלי צריך להתעדכן, הוא צריך לגדול איתי ביחד, הוא לא יישאר. גם עכשיו, נכון? כמו שאמרנו, זה בדיוק זה, זה השיגים בהבנת האלוקות. אתן לא הסתפקתן בלימוד תורה שהתאים לכם כתה עוד א', באת להדכן אותו למי אני היום בגיל 20. ככה גם כשתהיה עוד 5 שנים, גם כשתהיה עוד 10 שנים, גם כשתהיה עוד 20 שנה. לא תגידי פעם למדתי במדרשה וזהו, זה הספיק לי, מה פתאום? כל החיים, מה? התביעה תגדל, הצורך יגדל, המקום הנפשי יגדל. בכללי אני חושבת שלימוד תורה זה דבר שעושים כל החיים, זה לא משהו ש... השנה אתם עושות את זה במרוכז, במסה כזאת חזקה, אבל כל החיים צריך ללמוד תורה, חד, חד, חד משמעית, כל הזמן, כל הזמן. זה ממש כמו שנושמים כל הזמן, אוכלים כל הזמן, קונים בגדים כל הזמן. בגדים זה מאוד חשוב. מה? לא כל היום תורה, אבל ללמוד כל החיים תורה, אני קטונתי. אבל אני חושבת שכל החיים צריך להיות קשורים למקום של, למקור של תורה. זה יכול להיות שיעור בשבוע, זה לא צריך להיות שנה שלמה כל החיים, בטח שלא. אבל למצוא לעצמי את, את ה... זה כמו, כאילו, זה הדלק שלנו, זה, אי אפשר לחיות בלי זה. לגמרי, כאילו לגמרי, יש לך יותר זמן, תלמדי, סליחה. יש לך יותר זמן, יותר פניות, יותר צורך, את נמצאת בהתמודדות יותר גדולה, לא יודעת איפה תלמדו באקדמיה, לא יודעת מה תעשו בחיים, איפה תגורו, עם מי תתחתנו. ככל שיש לי צורך שאני נפגשת יותר עם הקונפליקטים שיש לעולם עם הקדוש ברוך הוא, אני צריכה שיהיה לי מקום שמחבר אותי אליו בצורה חזקה. כאילו לא סתם היום המקום של לימוד תורה באקדמיה הוא כל כך גדל והתעצם. לא חייב, גם אם את לומדת במכללה, אני צריכה להמשיך... בדיוק מקודם אמרתי לאיזה מישהי שכאילו אמרה, אני אלך ללמוד הוראה באיזה תוכנית כזאת קצרה, באיזה אוניברסיטה. אמרתי לה, הפוך, מי שלומד הוראה היא הכי צריכה רוח וגודל ואמונה וודאות וממש את האוויר פסגות ואת המנוע הזה למשימה הלאומית הזאת, שהיא ממש עכשיו הכי הכי המשימה הלאומית. שרה לא מבסוטית. צוחקת. אני לא אכפת לי, אנחנו לא קמים עד שאני לא גומר את הפסקה הזאת. מה?
שאם
הדור
שלנו, כאילו, הציבור שלנו כך
נכון, זה לא היה בשל, צריך להאמין שיש פה תהליכים אלוקיים, זה לא שאנשים לא באו. הרב אלקלאי והרב ריינס והרב קלישר, הם באמת צעקו את הדברים האלה. הרב נריה, הם צעקו את הדברים האלה. עם ישראל לא היה בשל למקום הזה, אבל אני רוצה שתהיה, ממש הפסקה הזאת תענה לנו למה, בסדר? כי באמת זה תהליך אלוקי. אנחנו יכולות להצטער, לכאוב את זה, בסדר? אני חושבת שלהצטער, אין לנו מה להצטער כי זה כבר היה. אנחנו יכולים לכאוב את הכאב היום של איך שזה נראה. אבל זה מה שעם ישראל היה מסוגל. הרב אבינר, הוא כותב את זה הרבה, שאנחנו אפילו, הדור שלנו, לא מבין אפילו מה זה לצאת מהגלות. ברוך השם שאנחנו לא מבינות את זה. אבל אנחנו לא מבינים מה זה להיות עם רדוף, מה זה להיות עם שמכונס בעצמו, מה זה לצאת מהבית ולא לדעת אם תחזור אליו. המקומות, הצרות הגלות, וזה לא היה שנה, שנתיים, זה 2000 שנה, שעם ישראל היה במצב של ממש מצומצם, דיברנו על קצת על חזון העצמות היבשות, נכון? כי העצמות פזורות, ככה עם ישראל היה בגלות. וכשהוא חוזר לכאן, היום אנחנו יכולים להגיד, וואו, איזה כוח יש לנו, למה לא היה לנו את זה אז? כי 2000 שנות גלות, את עצמה. ממש ככה. ועכשיו, ברוך השם, שהתאוששנו, ויש לנו יכולת להתקדם. זה, השם לא עוזב אותנו, גם אם אנחנו לא היינו הכי זריזים בעולם.